הגמרא מספרת שזה דו-שיח עד כדי כך שבגלל זה חכמים היו עושים את קצירת העומר בכל רעש גדול כדי להוציא מליבם של צדוקים. אז אתם מכירים, מעגל זה אומרים לו אין, מעגל זה אומרים לו אין וכולי, כדי שהנה ידעו שאנחנו עושים את זה ולא להשאיר את זה ככה מאורפל, אולי ככה, אולי לפלורליזם כזה, אין דבר, חד וחלק ממחורת השבת, הכוונה שבא ממחורת יום טוב של פסח. למה, על מה הוויכוח, מה מתחבא מאחרי הוויכוח הזה? פעם שמעתי הסבר, אומרים ככה, אנחנו יודעים שירד מן לעם ישראל למדבר 40 שנה. המן הפסיק יום אחרי פסח, על זה אין שום ויכוח. כך כתוב מפורש הפסוק, וישבות המן ממחרת הפסח. המן, כל אחד יודע, כשהיה יורד, היה יורד דק, דק, בקושי כמות, ככפור, דק מחוספס, דק ככפור. כפור, אתה לא יכול אפילו לגוע בו, מרוב שהוא דק. נסה לאסוף אותו, כמה תוכל לאסוף, לגרד איזה טיפה, נכון? והוא היה בא לעומר, איך אומר הפסוק? בסוף נהיה לכל אחד, עומר, 2.4 קילו, חתיכת משקל, אבל אספת טיפה. לא משנה מה אספת, בסוף יש לך כמות. כל זה בשביל מה? אומר את התורה מפורש. לא הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. איך אתה לומד את זה? הנה ראית, היה בהתחלה משהו רוחני. הרוחני הזה הוא יסוד כל הגשמי. הנה אתה רואה 40 שנה, יש לך טיפה רוחני, יש לך גשמי. לא לקחת רוחני, אין לך גשמי. אמרנו, המשהו הרוחני, כמעט רוחני כזה, בקושי ממשי, בקושי אתה יכול, כמו כפור, דק, כזה. והוא נהיה עומר. אחרי שבני ישראל 40 שנה לומדים את זה, הבינו, כל דבר חומרי, שורשו רוחני. אחרי שהם הבינו את זה, נכנסים לארץ ישראל. רואים את הענקים, לא מפחדים מהם. למה? יודעים שכל החומרי הזה, כל הענק הזה, שורשו משהו רוחני. שחרר את המשהו הרוחני מלמעלה, הוא נופל. זה כמו שתנתק את החוט של המקרר, כמה שהוא גדול, חוט קטן, הוצאת אותו, המקרר לא עובד. הצד לקחת לו את הכוח, איננו. 40 שנה בני ישראל לומדים את הסוד הזה, שבסופו של דבר, הכל הוא משהו רוחני. נכנסים לארץ ישראל, באה התורה ואומרת להם, אתם זוכרים את העומר שאכלתם במדבר 40 שנה? עכשיו אתם בארץ ישראל שוב מקריבים עומר ולא אוכלים אותו לפני שאתם מניפים אותו תנופה לפני השם. באיזה יום? בדיוק באותו יום שבו סיימתם לאכול את המן במדבר 40 שנה, באותו יום אתם מתחילים. ככה חכמים אומרים, באותו יום. זה מוחרת הפסח, וזה מוחרת הפסח. אבל הצדוקים בהם אומרים, לא, לא קשור. מה זה קשור? במדבר אכלת מן, בסדר. ארץ ישראל זה כבר אוכל אחר. וחכמים, לא, גם ארץ ישראל, מה שאתה אוכל, אוכל, זה אותו דבר. זה מן, זה דבר השם, זה מוצא פי השם, עטוף, ודברים אחרים. לכן זה באותו יום. זה ממוחרת הפסח, וזה ממוחרת הפסח. זה עומר, וזה עומר. זה אותו דבר. אגם שפה צומח לך מהאדמה, אתה חורש וזורע וקוצר וכו', אותה ברכת השם שאתה רואה, מקורה בדבר השם. הכל מתחיל מדבר השם. אז את זה ידעו החכמים, אבל הצדוקים לא ידעו את זה. ולכן הצדוקים, הם התווכחו, אמרו, אנחנו לא מסכימים. אנחנו רוצים שזה יהיה מחרת השבת, לא מחר, גם בארץ ישראל, כל תבואת ארץ ישראל היא באמת מן. וזה אחד הוויכוחים שהיה. חכמנו אמרו ש מצוות ספירת העומר היא גם ימים וגם שבועות. הרב עליו ושלום, לשם ייחוד שקוראים קודם ספירת העומר, תמיד הוא מזכיר לספור ימים ושבועות. למה לספור ימים ושבועות? כי מי שמתבונן בפסוקים, רואה שהתורה ציוותה גם את זה וגם את זה. שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקרבה, כן? אז זה שבועות, נכון? וספרתם לכם במחרת השבת, מיום אביכם בטוב ובתנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. אם כן, זו ספירה של שבועות. ויש ספירה של ימים. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. יש דעה, דעת רבנו ירוחם, אומר שהיו סופרים בזמן בית המקדש שתי ספירות. כל יום היו סופרים, היום יום אחד לעומר, היום שמונה ימים לעומר. ופעם בשבוע סופרים, היום שבוע לעומר. היום שבועיים לעומר. היום, יש שתי ספירות, יש ספירת ימים, יש ספירת שבועות. אומר רבנו ירוחם, מה ההבדל בין שתי הספירות האלה? אומר פשוט, ספירת השבועות קשורה להקרבת קורבן העומר. איך הפסוק אומר? מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות ימות תהיינה. זאת אומרת, ספירת השבועות קשורה להקרבת הקורבן. בימינו אין קורבן, אז ספירת השבועות היא לא קיימת. ספירת השבועות היא זכר למקדש, אבל ספירת הימים? ספירת הימים יודעת רבנו ירוחם גם בימינו דאורייתא, וזה רמוז בגמרא. בגמרא, גם בין הראשונים, יש מחלוקת האם ספירת העומר בימינו היא מדרבנן או מדאורייתא. יש דעת ראשונים, רש"י, תוספות, גדולי הראשונים, אומרים דרבנן. למה? כי ממה סופרים את העומר? מהקרבת עומר. לא הקרבנו עומר. לא הקרבת עומר, איך תספור? מה אתה סופר? זכר למקדש. זו דעה אחת שאומרת שזה מדרבנן. דעת הרמב״ם זה דאורייתא. למה דאורייתא? הוא אומר, נכון, התורה אמרה מתי לספור, מאחרי קורבן, אבל לא כתוב שכל דבר הוא דווקא, קשור דווקא לעומר. יש ספירת ימים, כמו שאמרנו, יש ספירת שבועות. כמו שאומר רבנו ירוחם, זה קשור להקרבת העומר, זה לא קשור להקרבת העומר. יש, כמו מה פוסק השולחן ערוך, האם לדעתו זה דרבנן או זה דאורייתא? גם הרמ"א כמו מי פוסק, האם זה מדרבנן או מדאורייתא? אז מי שמסתכל בתוך ההלכה, כך כתוב, יקרא לכם את ההלכה, אומר הרמ"א, וכשהגיע הזמן, דיינו עכשיו, נגיד עכשיו כבר זמן שספירת העומר, מי שעוד לא ספר, אסורים לאכול עד שיספור. ואפילו התחילו לאכול, פוסק וסופר. אדם התחיל לאכול, שכח שהוא לא ספר עומר, לא היה במניין או משהו כזה, הגיע ונזכר באמצע האוכל, הוא אמר לך, תעצור באמצע. תעצור, תברך, תספור. למה? למה? אומר שם ברמה כתוב, דעת עצמו למען דאמר דאורייתא. יש לנו כלל שאומר, בדאורייתא צריך להפסיק. אתה לא יכול לעשות שום דבר לפני שקיימת מצוות דאורה, מצווה מהתורה. אתה לא יכול לאכול לפני שתקעת לולב, לפני שתקעת בשופר, או לפני ספירת העומר. אם זה דרבנן, אתה יכול. אומר הרמה, התחלת לאכול, ונסגרת של ספירת העומר, תעצור, כאילו זה דאורייתא. אומר המשנה ברורה, אבל אנחנו לא פוסקים שזה דאורייתא. למה חייבת אותו לעצור באמצע? אומר המשנה ברורה, למה חייבת אותו לעצור באמצע? נכון, אני לא פוסק שזה מהתורה. אבל חומרה, אני לא מתעלם מדעת הרמב״ם. הרמב״ם פסק שזה מהתורה, מכיוון שכך הרמב״ם פסק, אני אומר לבן אדם, הלכה למעשה, תעצור ותפסיק. למה? גם לכמה זה? כמה זה? דקה אתה באמצע האוכל, תעצור שנייה, תעמוד, תברך, תספור, תגיד הרחמה, לנצח, ענה בכוח, אפילו לא תגיד לנצח ענה בכוח, גם אתה יודע חובה. גם אתה יודע שם יחוד, גם אתה יודע חובה. אבל מכיוון שזה תריכה קטנה, זה לא סיפור גדול, תעצור רגע ותברך. זאת אומרת, אם זה לא תריכה גדולה, אומר הרמה, אומר המשנה ברורה, תנאה כאילו זה דאורייתא. כך פוסק הרמה. גם השולחן ערוך אומר אותו דבר. שולחן ערוך אומר, כתוב, שמביא את זה התוספות, את השאלה האם מותר לספור בין השמשות. אומר התוספות, שפוסק שזה מדי רבנן, אומר, אפשר בין השמשות. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה, בדי רבנן אפשר לספור בין השמשות. אומר השולחן ערוך, כן? אקרא לכם את הלשונו, אומר השולחן ערוך, והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. למה השולחן ערוך אומר, תשתדל להחמיר ולספור רק אחרי צאת הכוכבים? מכיוון שאומר השולחן ערוך, נכון, אני פוסק להלכה שזה די רבנן, אבל יש דעות ראשונים חשובות, רמב״ם. רמב״ם פוסק שזה מהתורה. לכן אתה, בן אדם, תנהג להלכה כאילו זה מהתורה, דהיינו, תחכה לספור עד צאת הכוכבים. יש שאלה מעניינת, לא כל כך מעשית בימינו, אבל שאלה מעניינת, מה קורה אם אדם מגיע לאיזה מניין שמתפעלים ערבית מוקדם, לפני צאת הכוכבים, וסופרים, מה יעשה? האם יספור איתם או לא יספור איתם? אז כתוב בהלכה, יספור איתם בלי ברכה, וכשמגיע הזמן, יברך ויספור אחרי צאת הכוכבים. שואל אתה אז, בשביל מה שיספור איתם? ממעלה הוא סופר עם ברכה אחרי צאת הכוכבים, נכון? אז למה שיספור לפני השקיעה או לפני צאת הכוכבים? בשביל מה שיספור פעמיים? אז הוא אומר, כדי שלא יפרוש מן הציבור. הציבור כולו סופר, הוא עומד ככה, אני לא סופר. מה אתה צדיק יותר מכולנו? כדי שלא יפרוש מהציבור, הם סופרים, ספור יחד איתם. רק בלבך תאמר, אני סופר כדי לא לפרוש מן הציבור, אבל את הספירה האמיתית שלי, אני אספור אחרי צאת הכוכבים. צאת הכוכבים, אנחנו סוברים שזה 13 וחצי דקות אחרי השקיעה. צאת הכוכבים, אנחנו מתייחסים לזה כמו צאת הכוכבים גם לגבי תפילה, קריאת שמע מהתורה. אז אם זה טוב לגבי קריאת שמע, זה טוב גם כן לגבי ספירת העומר. 13 וחצי דקות אחרי השקיעה, המהדרים 18 דקות, יש עוד מהדרים 24, יש הכי מהדרים 72 דקות. אנחנו לא נוהגים ככה, לא לגבי ספירת העומר. 13 וחצי דקות, אנחנו סופרים. יש עוד שאלה שקשורה לגבי ספירת העומר, שקשורה גם לערב הזה, כן? אם אדם מתפלל ערבית אחרי השיעור, השיעור מסתיים בשעה 9, תפילת ערבית בשעה 9 וכמה דקות. מתי יספור עומר? אחרי ערבית? או שיספור, נגיד, לפני השיעור. כבר לילה. מצד אחד, עדיף לספור כמה שיותר מוקדם. למה? שהפסוק אומר שבע שבתות תמימות תהיינה. מה זה תמימות תהיינה? אנחנו צריכים שכל יום יהיה תמים, וכל השבע יהיו תמימות. שכל יום יהיה תמים, כי לפי יש דעה שאומרת, ככה תוספות אומר, שכל יום זה מצווה בפני עצמה. הוכחה שכל יום זה מצווה בפני עצמה, שאתה כל יום הרי סופר, כל יום אתה מברך. אם כל השבע שבתות היו מצווה אחת, היית מברך ביום הראשון, מספיק לכל השבע שבתות. אם כל השבע שבתות זה מצווה אחת, הם עושים ברכה אחת. איך אנחנו עושים בפועל? כל יום ברכה בפני עצמה. למה? כי אתה מחשיב כל יום כמו ברכה בפני עצמה. כך כותב רבי ישעיה מתניא הזקן בספר המכריע, מתוך העובדה שאנחנו מברכים בכל יום ברכה בפני עצמה, אתה למד שכל יום זה מצווה בפני עצמה. ולכן לפי דעתו, אם אדם שכח יום אחד, יכול לספור ביום אחר. אנחנו בפועל לא נוהגים ככה. אנחנו אומרים, אם אדם שכח יום אחד, לא יכול לספור יום אחר. אם אדם שכח יום אחד והוא מסופק, יכול. למה? תגיד, ספק ברכות להקל, אל תברך. לא. כי פה, פשט ההלכה אומרת שזה כל יום ברכה בפני עצמה, כל יום מצווה בפני עצמה. הוכחה שאתה מברך כל יום על כל ספירה, אתה מברך. זאת אומרת, זה כל יום מצווה בפני עצמה. אם כל יום מצווה בפני עצמה, אז כל יום צריך להיות תמים. אם כל יום צריך להיות תמים, אז כל יום תשתדל לברך מיד בתחילת הלילה. מיד אחרי צאת הכוכבים, מיד תשתדל לברך. שיהיה לך יום שלם ספור. יש דעה אחרת אומרת, נכון, אבל עכשיו תהיה תפילת ערבית, נו, ואתה לא תספור. מה יגידו אנשים, מה אתה פורש מן הציבור? למה אתה לא סופר? ועוד, השל"א כותב, שיש מצווה מיוחדת לספור ברוב עם. למרות שזו מצווה של יחיד, אנחנו לא יוצאים מדי חובה בספירת השליח ציבור, כל אחד ואחד סופר לעצמו, כל אחד ואחד מברך לעצמו, זו ספירה וספרתם לכם, כל אחד סופר לעצמו. עם זאת, אומר השל"א, יש ערך וחשיבות לספור ברבים. ולכן, אם אתה יודע, לא תשכח, אין חשש שתשכח, אתה הלכת בבניין וכולי, והבניין הוא בשעה מסודרת, מיד אחרי השיעור, יש עדיפות לספור ברוב עם אחרי השיעור, מאשר לספור מיד בצאת הכוכבים. אם יש לך ספק, כאן שבקלים, שמה תשכח, שמה לא תספור, איך שאתה זוכר, תברך. וזה כלל. מוריי ורבותיי, תעשו לעצמכם כלל. אם אתם רוצים להיות בטוחים, שלא תשכחו את ספירת העומר, כל יום ספירת העומר, כלל, מצווה הבאה לידך לתחמיצנה, זאת אומרת, תמיד שאתה נזכר, אל תגיד עוד דקה, מיד תברך. נזכרת? תברך. אל תגיד עוד 5 דקות, עכשיו. שכחת בלילה, נזכרת ביום? תספור ביום בלי ברכה. מתי שנזכרת? מיד. אל תגיד לו נגמור את השיחה הטלפון. תעצור את השיחה הטלפון ביום, תגיד רק שנייה. היום כך וכך לעומר. אתה נוסע באוטו? בוח כזה נסיעה תגיד. היום כך וכך לעומר. נכון, עדיף בעמידה, אבל אם יש חשש שתשכח, אפילו בישיבה. נכון, אתה רוצה לומר לשם ייחוד, אל תתנה את הספירה, מיד שאתה זוכר, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אין כן, זה כמו עכשיו, יש שיעור מסודר, ואחר כך ערבית מסודרת, בסדר, אז אתה אומר, אני מעדיף לספור ברוב עם, זה בסדר. אבל אם יש לך ספק קל שבקלים, שמה לא תהיה במניין, או שמה תספור, אתה יכול ביחיד לקחת סידור, לברך, לספור כמו שצריך. נחזור לגבי האוכל, אוכל, או אפילו לימוד, או כל דבר שהוא. כל דבר שהוא אומר הרמה, מכיוון שיש דעה שאומרת שזה מדאורייתא, אתה נזכרת, מיד תברך. אתה רוצה לאכול, לפני שאתה אוכל תברך, ספורט העומר. התחלת לאכול, תעצור, תעמוד, תברך, תספור, תמשיך. לא צריך נטילת ידיים באמצע, לא צריך שום דבר אחר. עצם, מיד תספור, בנסיעה תספור, באמצע טלפון תספור, מה שאתה עושה, תעצור, תספור. ככה, מובטח לך, שאתה תספור את כל 49 יום, ולא תשכח אפילו לא יום אחד. יש שאלה נוספת, מתי הזמן הנכון לספור את ספירת העומר בערבית? יש בזה דעות שונות. יש דעה של המשנה ברורה מביא את זה, ואתם יכולים לראות בתי כנסת, חלק נוהגים ככה, חלק אומר המשנה ברורה, אחרי קדיש התקבל, אומרים משם ייחוד וסופרים ספירת העומר. יש דעה, כותב את הכף החיים, אחרי עלינו נשבח. מה הסברה, מה הטעם אלה שסופרים ככה, מה הטעם אלה שסופרים אחרת. אז כל הכל כלל ידע אדם, אתה בא לבית כנסת, נוהגים ככה, תעשה כמותם. נוהגים ככה, תעשה כמותם. זה לא שווה ביקוח. יש לכל דעת הטעם שלה. הטעם של המשנה ברורה שאומר שסופרים מיד אחרי כדי שיתקבל, הוא כדי לקיים את הדין של המצווה הבא להתחלת החמצנה, מיד אחרי תתקבל, כבר צאת הכוכבים, כבר אתה יכול לספור, תספור. אל תעכב. כמה שיותר מוקדם ספרת, יותר הרווחת. זה דעת המשנה ברורה. דעת כף החיים, הוא כותב, מכיוון שיש, על פי הקבלה, יש ערך לכל שלב בתפילה. יש ערך לשלב של שיר המעלות, יש שלב של הקדיש, יש שלב של עלינו לשבח. אנחנו לא רוצים להפריע את סדר העולמות וסדר התפילה, שלא יהיה איזושהי הפסקה בסדר עליית העולמות, בסדר המדרגות של כל קדיש וכל חלק מהתפילה, לכן עדיף אחרי עלינו לשבח שלא לפגום ברצף התפילה. אומר הרב, לכתחילה כך עדיף לעשות. לכתחילה, תספור, אחרי עלינו לשבח. אבל אני אומר לכם, אם תראו מקומות שסופרים בצורה אחרת, אל תתפלאו, יש להם על מה שיסמוכו, הדברים הם מבוססים על דעת חכמים. הזכרנו כמה וכמה הלכות שקשורות לספירת העומר. יש עוד שאלה שקשורה לספירה, מופיעה ברשות הרשב"א. הרשב"א שואל, מפני מה שליח הציבור סופר בקול? למה הוא סופר בקול? לפני הקהל. הטעם הפשוט הוא, כדי שהציבור ידע מה הספירה. איזה ספירה היום? היום אנחנו כך או כך? מה אנחנו? אז יכול אדם להגיד, אני אברך, אשמע מחברי ואני ככה אספור. בדאמת, אם עשה ככה יצא. אבל לכתחילה, אדם צריך בשעת הברכה לדעת מה הוא סופר. כשאתה מברך, אתה צריך לדעת. אז מה עושים? שליח ציבור סופר, בקול, כולם שומעים אותו, יודעים, בסדר. יש מנהג אצלנו בגליל, בחלק מהמקומות, לפני שהשליח ציבור סופר, כדי שהוא לא ייתה, מה עושים? אומרים, אתמול היה כך וכך. נגיד, אנחנו היום, כן? אומרים, אתמול היה 9 ימים לעומר. ככה תימנים עושים? אצלנו עושים את זה על לובים. אבל זה מנהג טוב. למה ככה, השליח ציבור לא יטעה. כל יום מזכירים את האתמול שלו, ואז כשמגיע הספירה, השליח ציבור סופר, הקהל יודע, הקהל סופר. מביא הרשב"א, שו"ת את הירושלמי, שהירושלמי כותב, כל הברכות כולם אף פי שיצא מוציא, חוץ מן התפילה ומקריאת שמע וברכת המזון, תפילה, לפי שהן שליחות ליחיד, תפילת 18, עדיף שאדם מתפלל בעצמו, קריאת שמע, כדי שיהיה כל אחד ואחד מסיים בפיו, זה חשוב שתגיד, האמירה שלך היא חשובה, המילים, נכון שאתה יכול לצאת את החובה בשמיעה, עדיף שתאמר, וברכת המזון דכתיב, ואכלת בשבת או ברכת, מי שאכל הוא יברך. אתה יכול לצאת את החובה בשמיעת מישהו אחר, עדיף שתברך בפיך. על סמך זה אומר הרשב"א, עדיף שכל אחד ואחד יברך לעצמו, והשליח ציבור יברך בכל, כדי שכולם ישמעו וידעו את הברכה כמו שצריך. עוד הוא שואל, למה לא מברכים שהחיינו? הרי כל מצוות עשה, שאנחנו מקיימים אותה אחת לשנה, מברכים עליה שהחיינו. למשל, אכלנו מצה, ואנחנו שהחיינו, נכון? למה? אתה יושב בסוכה, אתה מברך שהחיינו. לולב, אתה מברך שהחיינו. נכון? אז למה אתה לא מברך שהחיינו על ספירת העומר? הוא כותב, כי כל ספירת העומר אין בו זכר שום הנאה, אלא לעוגמת נפשנו לחורבן בית מאוויינו, כי הרי אנחנו, לצערנו, לא מקריבים עומר ולא שתי הרחם, לצערנו בית מקדש חרב, שואלים ילכו בו. שואלים, יותר גרוע משואלים. עכשיו במקום בית המקדש יושבים ארורים שבארורים. איך לא נצטער? איך נברך על זה שהחיינו? כל פעם שאתה סופר ספירת עומר, אתה אומר, ממש, מובנה בברכה, הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו. כי כל ספירת העומר אמורה לשים אותך בבית המקדש. אתה חושב על זה, מיד אתה אומר, ריבונו של עולם, תבנה לנו בבית מקדש. ככה, זה טבעה של ברכה. טבע הברכה שאתה מברך הוא להזכיר את העבודה במקדש. לכן מיד אחרי שאתה מסיים את הברכה, אתה אומר, חמן, יחזיר, עבודה בבית המקדש שמגרם ימינו. אומר הרשב"א, לכן אנחנו לא מברכים שהחיינו. איך תברך שהחיינו על דבר שמעציב אותנו? כן? לכן אנחנו לא מברכים שהחיינו. כך כותב הרשב"א. אנחנו אמרנו נעשה חצי מהשיעור על ההלכות של הספירה, וחצי מהשיעור על מה שקשור למנהגי האבלות שיש בימי ספירת העומר. שבימי ספירת העומר מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא על שלא נגעו כבוד זה בזה. ואף על פי שהיו בעם ישראל הרבה אסונות. ובחלקם מתו יותר מ-24,000. הדבר הזה הוא דבר מאוד חמור. מה שתלמידי חכמים לא נוהגים כבוד זה בזה. והשנאת חינם הזאת, שלפעמים יש בין תלמידי חכמים, היא מסוכנת מאוד. אני שמעתי פעם מהרב עליו השלום שאמר, אם מתאסף ראשי עם, אם תלמידי חכמים מתאספים ביחד, יחד שבטי ישראל. כל העם היה מתאסף. אבל אם ראשי עם לא מתאספים, אז איך יהיה יחד שבטי ישראל? אם תלמידי חכמים לא נוהגים כבוד זה בזה, איך יהיה יחד שבטי ישראל? וכן הוא היה אומר, אם רוצים להביא את המשיח, זאת הדרך. לחבר את ראשי העם. והוא היה אומר עוד, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? אתה חושב שהם ביזו אחד את השני? זה לא על זה מדובר. הם לא ביזו אחד את השני. אלא שלא כיבדו אחד את השני כבוד גדול. אבל שלום, לא. לא שלום שלום. שלום אחי, שלום חברי, אשריך, איזה זכות לראות אותך. לא כיבדו אחד את השני למעלה מגדר הטבע. אלא היו צריכים לגודל מעלתם, לכבד אחד השני מאוד, לא נהגו כבוד זה בזה, אז קרה מה שקרה. כי התורה מתחילה ומסתיימת בכבוד חכמים ננחלו. והרב עליו השלום, כמו שהיה אומר, כך היה עושה. אני זוכר תמיד, היו באים אליו אנשים, כמו שאתם יודעים, רב, מגיעים אליו סכסוכים בין בני זוג, בין חברים, בין משפחה, בין רבנים, היה אומר, ספירת העומר זה לא זמן למלחמה, זה לוויכוחים. נדבר אחר כך. אמרנו, הרב, אחרי ל"ג בעומר, לא, אחרי שבועות אנחנו מחמירים כמו האריז"ל, אחרי שבועות. היו באים אליו בשלושת השבועות, הוא אומר, עכשיו זה לא זמן למחלוקת, אחרי שלושת השבועות. היו באים אלול, לא מתאים, אחרי החגים. אחרי החגים אומר, חורף, לא מתאים, תבוא אחרי החורף. ככה, עובר זמן, עבר זמנו, בטל מריבתו. אבל בכל מקרה, הרב היה מזכיר, אומר, הסיפור של תלמידי רבי עקיבא, אמנם הוא היה רק 24,000, אבל 24,000 האלה שמתו בין פסח לעצרת, מסמלים את ההתמוטטות של התורה בעם ישראל. כי מה זה גלות? גלות זה לא רק שיצאנו מהארץ לחוץ לארץ, אלא יצאנו לחוץ לארץ, ובעצם הגלות גרמה לנו לב רגז. ונתן לך שם השם, נתן לך השם שם לב רגז, וכליון עיניים ודאבו נפש. יהודי יוצא לגלות, הוא נכנס לעצבות, לדיכאון, לכעס, למחלוקת. אפילו הם בארץ, הייתם מדי רבי עקיבא, רק נחרב בית מקדש, הם, היה בהם מחלוקת. עד כדי כך, הגמרא אומרת, הגמרא בבלי אומרת, שתלמוד תורה, תלמוד הגמרא של בבל נקראת חובלים, ותלמודה של ארץ ישראל נקרא נועם. זה נועם וזה חובלים. למה חובלים? כי תלמידי חכמים של בבל, השם ירחם, כאילו חפלום חובלים זה בזה. של ארץ ישראל מנעימים זה לזה. ואנחנו צריכים, הגמרא אומרת את זה לא בשביל לחלק הטרג על תלמידי חכמים של בבל, וכדי להסביר לנו כמה חשוב אנחנו צריכים להתאמץ לכבד אחד את השני. ולא רוצה להביא דוגמאות, כי לצערנו יש יותר מדי דוגמאות, שיכולים להראות איך לא מכבדים אחד את השני. לא רק אתם את החכמים, גם עמי הארצות. כמה דיבורים של חוסר כבוד שמענו בבחירות האחרונות. זה אין שום יותר, בחירות זה לא יותר. שמירת הלשון זה לא הלכות שנמחקות לזמן הבחירות, או יש לך איזה חשבון או משהו. צריכים לנהוג כבוד זה בזה, וזה דבר מאוד חשוב. ואנחנו נוהגים בימים האלה כמה וכמה דברים שאסורים, בגלל שאת הדבר הזה של כבוד זה בזה לא נהגנו כמו שצריך, ואנחנו צריכים לתקן את זה. אז אומר רבי נשחי, וזה מופיע בסידור של הרב, בימי ספירת העומר צריכים להרבות בהם בתחנונים, ובפרט בית הספירה, כי השעה צריכה לקח מאוד. ויזהר להרבות בהם בתבילה, למתק הדיני בימי החסד. ויזהר בהם מאוד מאוד, מן הכעס ומקטטה ומחלוקת בבית ובחוץ. ויראה אותו תאווה ורעות, אין לבני ביתו, אין לאנשים אחרים. כך כותב הרב. אם אתה בכל יום ויום אומר שלום, בספירה אתה לא מה תגיד? שלום! ככה. כך אומר הרב, מצווה בימי ספירת העומר להראות אותות של אהבה ורעות, אין לבני ביתו, אין לאנשים אחרים. אם אדם אומר מילים יפות לאשתו בכל השנה, בימי ספירת העומר, כפול. אם אדם אומר לשכנו מילים יפות, שלום בכל השנה כולה, בימי ספירת העומר, צריך לומר לו כפול ומכופל. במקולת כפול ומכופל, בעבודה כפול ומכופל. כך אומר הרב, ימי ספירת העומר צריך להרהות בהם אותות של אהבה ואחווה, שלום ורעות, אין לבני ביתו, אין אנשים אחרים. מצד שני, התרחק מאוד מן המריבה ומן הכעס ומן המצב, מכל דבר אחר. כי זה העניין של ימי ספירת עומר, לתקן את מה שקולקל בימי תלמידי רבי עקיבא. יש שאלה, כל שנה נשאלת עשרות פעמים, אני מתחיל בה, בשאלה האם מברכים או לא מברכים שהחיינו בימי ספירת העומר, האם הולכים לים או לא הולכים לים בימי ספירת העומר, האם קונים בית או לא קונים בית בימי ספירת העומר, כל מיני שאלות כאלה שכולם נמשכות אחת אחרי השנייה. נתחיל בזה שהבן איש חי כותב בהגדה של פסח, שהיה מנהג אצלהם לא לברך שהחיינו על בגדים, כן לברך שהחיינו על פירות. אבל באמת, אומר, זה מקום שנהגו, אל תפנה את המנהג, כאילו, אל תתיר דבר שמותר בפני האוסרים, אבל באמת אין בזה טעם. זאת אומרת, באמת מותר לברך שהחיינו גם על מאכלים וגם על בגדים. מותר להיכנס לבית חדש, אין בזה שום איסור. מותר לאדם לסעוד את ביתו בימי ספירת העומר. הימים האלה לא ימי בין המצרים. בין המצרים אלה ימים שאתה אומר, מה מברך שממשיך חיינו וגיענו לזמן הזה? זה לא איזה זמן טוב, זה לא איזה זמן לא טוב בין המצרים. אז לכן לא מברכים שהחיינו. אבל הימים האלה הרמב"ן אומר שהם כמו חול המועד שבין פסח לשבועות. אלה ימים עם מעלה גדולה. אלה ימים שבהם אנחנו עולים ממאכל סעורים למאכל חיטים. ממאכל בהמה למאכל אדם. אנחנו, במקום רק גאולה פיזית, גם גאולה רוחנית. זה מדרגה, עליית מדרגה. אנחנו עולים מדרגה. אלה ימים משובחים. טוב לברך בהמשך יענו. פעם אני זוכר שאלו את הרב על קניית דירה בארץ ישראל. אומר, מצווה כפולה ומכופלת לקנות בימים האלה דירה בארץ ישראל. מותר. בימים האלה מותר. אבל אם אתה רואה מקום שנוהגים בו בנושא הזה איסור, אל תתיר את זה בפניהם. למה? מכיוון שדמה שנהגו באיסור, אם אתה מתיר בפניהם, הם או יחשבו שאתה מזלזל בהם, או שהם מזלזלו בדברים שבאמת אסורים. לא עושים דברים כאלה. מקום שנוהגים איסור, אתה אל תתיר בפניהם. אבל מהדין זה, הדבר הזה מותר. מותר לברך שהחיינו, מותר לקנות בגד חדש, רכב חדש, לחדש אותו, אין בזה שום דבר. גם יש בשו"ת ציצי אליעזר של הרב אליעזר ולנדברג, שאלו אותו גם האם מותר לנסוע לחוץ לארץ. אז ככלל, לנסוע לחוץ לארץ, על כל דבר צריך שאלה. אני זוכר שפעם אחת הייתה קבוצה של חסידי חב"ד שרצו לנסוע לבקר את הרבי מחב"ד בארצות הברית. כתבו לו מכתב, אנחנו באים לבקר אותך. אמר להם, מי מתיר לכם? מי מתיר לכם? לך תשאלו את הרב, אם מותר לכם. הם באו אליי, אמרו לי, הרבי מחב"ד שלח אותנו אליך. מותר או אסור לנסוע לבקר את הרבי? נכון שמותר? אמרתי להם, איך מותר? על מה מותר? איך מותר? אם ללמוד תורה, בסדר. כתוב, אדם מותר לו ללמוד תורה, או לאישה אישה, או פרנסה, אין לו פרנסה, יש ברוך השם בשפע. הבחורים והבחורות הכי טובים נמצאים בארץ ישראל, אז לא נוסעים בשביל חוץ לארץ ישראל אישה. מה בשביל מה שללמוד תורה? אם אתה הולך לנסוע לרבי מחב"ד, בחיים חיותו, כשהוא חי, ואתה הולך להתחזק שם בלימוד תורה, בסדר. אבל אם אתה עושה דברים אחרים, הדבר הזה אסור. אנחנו לא ראינו עכשיו, אבל אם אדם נוסע ליותר, הוא אומר, מה, אם אני לא אסע בגלל שזה ספירת העומר? כל מה שנהגו לא לנסוע או לא להתרחץ בים, בימי בין המצרים, זה מפאת הסכנה של הדבר. כתוב, כל עודפיה יסיגו בין המצרים, אבל זה לא קיים בימי ספירת העומר, ולכן מותר, כמובן, בחוף נפרד, במקום, זה מותר. זאת אומרת, אבל לא במקום אסור. מותר, אם אדם מותר לנסוע לחוץ לארץ, לצורך פרנסה או משהו נוסע, אז זה מותר. נישואים. כתוב בשולחן ערוך, נוהגים שלא לישא אישה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר, מפני שבאותו הזמן מתו תלמידי רבי עקיבא. אבל לארס ולקדש, שפיר דמי. ונשואים למי, אם קפץ וכנס, אין עונשים אותו. כך שולחן ערוך מביא. הרב עליו השלום תמיד היה מקשה קושייה ואומר, לא מבין איך בכל שנה מפרסמים בליל ל"ג בעומר התחתנו 1,000 זוגות. אומר הרב, בין לפי שולחן ערוך, בין לפי רמה, ליל ל"ג בעומר אי אפשר להתחתן. לפי שולחן ערוך, גם ליל לד אי אפשר להתחתן. רק בליל המדהה אפשר להתחתן. כי למדלת זה עדיין מת יותר מדי רבי עקיבא. אני אומר, למדלת מקצת יום ככולו. אז אם אדם מתחתן, נגיד ביום למדלת, בבוקר, בעשר, זה בסדר. למה? כי אני אומר, מקצת יום למדלת ככולו, בסדר. אבל מקצת ללמדלת ככולו לא כתוב. אין דבר כזה. אז ליל המדלת אפשר להתחתן. גם לפי הרמה שאומר שמתחתנים ביום למד ג', הם מתחתנים ביום למד ג', לא בליל למד ג'. והרב היה אומר, אני לא מבין. כל שנה הוא אומר את זה. לא מבין, מה מפרסמים שהתחתנו 1,000 זוגות? אז מה, מה הם התחתנו? לא לפי ההלכה. אחר כך הוא אומר, יש דעה שאומרת שגם לילה... כאילו, לסנגר עליהם. אבל הוא אומר את זה כדי שאנחנו לא נסחף. גם יש, אתה רואה דבר שכל הציבור נוהג בו, ואתה נראה לך שזה כל קורה במדבר, תגיד את ההלכה. גם אם בדור הזה לא ישמעו, בדור הבא ישמעו. שלא יהפך להם כהתר. יש דברים שלא עושה, נראה, נהפך כהתר. לא היתר. תזכור, לא למד ג' לאשכנזים אסור, וגם הספרדים. לא למד ה' לאשכנזים מותר, לספרדים אסור. לא למד ה' זה לספרדים מותר, ואפשר כבר להתחתן. יש שאלה שנשאלה, האם מותר להתחתן, האם מותר להכניס ספר תורה בתוך ימי ספירת העומר? אז זה כתוב שזה בדיוק הדבר הכי מתאים. למה? מכיוון שסיימי ספירת העומר, כל עניינם, מה הוא? הכנה ללימוד תורה. ומה זה הכנה למתן תורה הכי גדולה שיכולה להיות? השמחה. הרי כל משל מה עושים אחרי ספר תורה? אפשר לקחת מהסופר, לשים בעולם קודש, שלום. מה זה אחרי ספר תורה? אחרי ספר התורה שעושים, זה בשביל לייקר את התורה. לכבוד, שיהיה לנו יותר כבוד לתורה, שנבין את החשיבות שלה, את הערך שלה, את המעלה שלה. כשזה עושים אחרי ספר תורה, ברוב עם וחשיבות גדולה. אז אם כן, זה דבר שהוא חשוב ביותר, ולכן זה עושים אותו גם בימי ספירת העומר. האם מותר מנגינות בימי ספירת העומר? אז כתוב במגן אברהם, שאסור לעשות ריקודים ומחולות של רשות ואפילו של שידוכים. למה? כי כמו שאמרנו בתחילה, עיקר העניין של ימי ספירת העומר זה בגלל הסיפור שתלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. זה הדבר שאנחנו מזכירים אותו כל הזמן. וזה דבר שהוא לא דרש. הוא לא דרש, הוא דבר שהוא חלק מאיתנו. אין מי שמאיתנו יכול להגיד, אני נקי, אני מסודר, אני אצלי אין שום בעיה, אני טהור. אחרים מתקנים את עצמם. אני בסדר, אין דבר כזה. ואיך אדם יזכיר את זה לעצמו? בכך שהוא לא שומע שירים ומנגינות בימי ספירת העומר, כמו שאומר המגן אברהם, לא עושים ריקודים ומנחולות של רשות. בשבת מותר. עם אדם, איך שאלתי פעם מישהו, אני נוסע באוטובוס מירושלים לצפת. הנהג מדליק רדיו בדרך, מה, אני ארד באמצע הבקעה? לא, לא צריך לרדת באמצע הבקעה. אם אתה הולך, אתה תדליק לעצמך. אדם אומר, אני נוסע בדרך ואני מרגיש שאני מנמנם באוטו הפרטי שלי. תדליק רדיו? אם זה סכנת נפשות, תדליק רדיו. תשים לך איזה ניגון. אבל סתם לשמוע ניגונים, לא. למה? כדי שאדם יתבונן בנקודה הזאת. בנקודה הזאת של אהבה ואחווה, שלום ורעות, שאנחנו רוצים להרבות במיוחד בימים האלה. תספורת בספירת העומר, זה דבר שכולנו יודעים אותו, שאנחנו בימים האלה לא מסתפרים. ידוע הסיפור, שפעם בא מישהו לרב, ואמר לו, הרב, אני רוצה לתת שידוך. האם מותר לי לצורך השידוך להתגלח? אמר לו הרב, אני יכול למצוא לך כולה, אבל לא כדאי לך. למה? אם תבוא מגולח, מה תגיד הכלה? הבחור הזה מזלזל, לא שווה. הוא שמע מהרב שאפשר למצוא כולה, אמר אם אפשר, כנראה שיש כולה. התגלח, יצא עם הבחורה, הוא בא מגולח, שם אפטר שב. בקיצור, הבחורה, בחור רציני, אבל מה מגולח? בא אחר כך לרב, אמרת לו, הרב, יצאתי עם מישהו, בחור בצוין, רק מה מגולח? לצאת איתו, לצאת איתו, אני רוצה לגמור, לא רוצה להמשיך. אמר הרב, הנה, הפסדת בחורה מצוינת, למה? מה אתה חושב, יש לך קולות? פעם אני זוכר, בא איזה מישהו לרב, לאסוף, רצה לנסוע לחוץ לארץ, לאסוף כסף, מעשה מצווה. אמר הרב, אני הולך להיפגש עם שועי עולם, עם אנשים חשובים, האם מותר להתגלח? אז הוא באמת בהתחלה הלך לרב ציודה, רב ציודה שלח אותו לרב אבא עליו השלום, אמר לרב אבא אותו דבר, אומר, תבוא אל הגבירים האלה, יראו אותך מגולח, מסופר, מה יגידו? יראו אותך כשאלה, למה אתה לא מגולח? תסביר להם, ספירת העומר, רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא, חמישה תלמידים, יש לך הזדמנות להסביר דברי תורה, הדברים עליהם חשובים. אומר שולחן ערוך, נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות, ואין להסתפר עד יום ל"ד, אלא אם כן יחול יום ל"ג ערב שבת. אני זוכר שפעם אחת זה היה בי"ד אייר, לפני ל"ג בעומר. הרב עליו השלום היה בציון של רבי יהודה בר אילאי, והיה שם איזה בחור ש... גדל שערות, חשב שזה יפה, יש כאלה, בסדר. למד בישיבה, אבל עם שערות ארוכות. משך השנה לומד, מתחזק, לומד, מתחזק, לומד, מתחזק, הגיע פסח שני, החליט שהשערות מעיקות עליו, הוא לא רוצה אותם יותר. אז הוא אמר, מתי אני יורד את הרעמת השיער הזאת? זה יום פסח שני, י' אדר, י' אייר. אני זוכר שבאו לרב, אמרו לו, הרב, תספר אותו. אמר, לא מסתפרים בתקופה הזאת. אבל הוא אומר, אבל זה מצווה. ולכן אתם יכולים לראות שגם כן עושים חלקה בל"ג בעומר, גם הספרדים וגם אשכנזים. למה? כי זה מצווה. אז זה, למרות שכתוב שלא נוהגים לא להסתפר עד ל"ג בעומר, וספרדים עד אחרי ל"ג בעומר, כן? עם זאת, בל"ג בעומר עצמה, לחלקה, כן נוהגים להסתפר, כי זה תספורת של מצווה ותספורת של חינוך. עוד שאלה נשאלה, האם אישה גם צריכה להימנע מתספורת? והתשובה היא כן. גם נשים צריכות להימנע, למרות שהן לא סופרות, או סופרות בלי ברכה, או יש נשים כאלה שכל סופרות עם ברכה. אבל הן גם צריכות, כתוב, לא רק שהן צריכות, כתוב שנשים היו נמנעות ממלאכה משקיעת החמה עד סוף זמן ספירה. למה? כי כתוב שזה היה הזמן שבהם היו קוברים את תלמידי רבי עקיבא שנפטרו בימי ספירת העומר. וגם הן צריכות להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, ובכל מקרה, איסור תספורת גם חל עליהם. אמנם, כל העברת שיער שהיא לנוי, אם אישה יש לזה שיער שהוא לא במקום, שהיא רוצה לסדר אותו, מותר. מותר זה דבר שמותר. אבל תספורת של ממש, לכת למספרה, וכן על זה הדרך, בימי ספירת העומר, לא. אלא אם כן, פה לשידוך כתוב מפורש שמותר. למה מותר? כי כתוב מפורש שלאישה יש היתר מיוחד לצורך שידוכים, קלה וכדומה, אם היא צריכה מותר לה. אני רציתי להזכיר עוד נקודה אחת, אנחנו בימי ספירת העומר נוהגים לקרוא גם את גם פרקי אבות וגם שיר השירים. פרקי אבות מובן. פרקי אבות גם עוסק במסירת התורה, ופרקי אבות גם עוסק במה שהלכות שבינם לחברו, שזה הדבר שאנחנו צריכים בעיקר להתחזק בימי ספירת עומר. שיר השירים מפני מה אנחנו קוראים אותו בימי ספירת עומר במיוחד? כי כל שיר השירים מביא רש"י בתחילתו, בפסוק השני, מפני מה אנחנו קוראים את שיר השירים? שיר השירים זה שיר שהוא משל לחתן וכלה שהתחתנו והיו מאוד אוהבים אחד את השני. וקרה מה שקרה ונפרדו. ולמרות שנפרדו, עדיין הלב שלהם מתגעגע אחד לשני. אבל יש סיבה שבגלל נפרדו. וכל שיר השירים הוא הציפייה שלהם לחזור אחד לשני. אומר רש"י, זה הכל משל. והנמשל הוא עם ישראל, שזכה לאהבת עולם מהקדוש ברוך הוא במתן תורה. אבל אחר כך היה חטא העגל, והתרחקנו אחד מהשני. ועדיין עם ישראל מצפה, מצפה ומייחל מתי נחזור לאותה אהבת עולם שהייתה במעמד הר סיני. וזה יהיה בירושלים, ששם נאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. התורה שאותו מעמד הר סיני שהיה בסיני, יחזור ויהיה גם בציון, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לכן אנחנו מייחלים לחזרת המעמד הזה של מעמד הר סיני שיחזור אלינו. אם כן, זה הדבר הכי מתאים והכי ראוי בימי ספירת העומר, שהם ימי ההכנה למתן תורה. אנחנו, במה אנחנו מבטאים את ההשתוקקות שלנו למתן תורה? בשיר השירים, ששיר השירים זה תפילה למתן תורה. בדקות שנשארו לנו אני רוצה להזכיר איזשהו דבר שעתיד להיות השבוע קשור ליום השואה. בדרך כלל יום השואה לא היה מתאים לעשות אותו בתוך ימי חודש ניסן, אבל הוא נקבע בסוף שבוע זה, כ"ח ניסן, יום השואה. ולמה הוא נקבע ביום הזה? כי זה היה סוף של מרד גטו ורשה. יש דבר שכדאי לשים אליו לב. בשואה האיומה הזאת, שנהרגו 6 מיליון, זה מספר בלתי נתפס. 6 מיליון זה יותר מכל מדינת ישראל. מספר עצום. שממש באכזריות נוראה, גם הגרמנים וגם עוזריהם מכל אירופה. בין אם זה צרפתים היו שם, ופולנים היו שם, ואוקראינים היו שם, כל אירופה עזרו להם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער והזקן, טף ונשים, ולא רק להרוג אותם, אלא באכזריות, וגם לשדוד את כספם ואת רכושם, וגם לבזות אותם, וגם להשפיל אותם, וגם להעליל עליהם עלילות שווא, ממש באכזריות שלא לא תאמן או תתפס. והנה עברה השואה, והיינו מצפים שכל העמים האלה יכרעו ברך וישתחוו ויגידו, חטאנו ואבינו פשענו. ומה הם עושים? הם עכשיו מאשימים אותנו בכל האשמות הכתובות בתורה. כאילו אנחנו הכי רעים. אתם הרעים, אתם אשמים, אנחנו הקורבן, והתהפך משום מה והאשמתם אותנו. אמר לי פעם מישהו שזה ממש אותו דבר כמו שזה שיטתם. הרי יש, היה בימה, בזמן חורבן בית שני, סופר אחד שהיה יהודי ומכר את נשמתו לטיטוס, קראו לו יוסף בן מתתיהו, כתב ספר תולדות מלחמת היהודים ברומאים. מי שקורא את הספר שלו רואה שהוא משבח את הרומאים ומבזה את אחד היהודים. זה סגנון הספר, זה לא, מי שמכיר את הספר ידע מה כוונתי. בכל מקום שיכול לשבח אותם הוא משבח אותם. בכל מקום שהוא יכול להשפיל את אחד היהודים, אז הוא משפיל אותם. זה בוגד. הבוגד הזה מתאר שהמנהג של הרומאים היה פשוט לצלוב את היהודים. הוא כותב שם שהם צלבו אלפי אלפי יהודים. מה זה לצלוב בן אדם? זה פשוט להרוג אותו ביסורי תופת. תופת, יסורי תופת, היו משאירים אותם צלובים על העץ, יומיים, שלושה, עד שהם היו נופחים את נשמתם, ותוקעים מסמרים בגופם. וככה עשו הרומאים ליהודים. אכזריות שלא לא תאמן, לא תאמן. אם יש איזשהו תביעה מולם על האחזות שלהם, זה מה שהם עשו. בכל מקום שהם היו פה, בירושלים, בגליל, פשוט היו צורבים אלפי אלפים, גם את הילדים, גם את הנשים, והיו מוצאים את נפשם במיטה משונה ובאכזריות שלא לא תתואר. אם יש דבר שהוא אשמה שמוטלת עליהם, זה הדבר הזה. זה לא, לא רק זה, אבל זה יותר מכל. יותר מכל. מה עשו? את הדבר שהוא הכי אשמה שלהם, הפכו אותו עלינו. תסתובב באירופה בכל מקום, מה זה הצלבים מראים להם? שאנחנו לא בסדר. שאנחנו, לא שהם עשו לנו, הרגו בנו אלפי אלפים בצורה כזאת, אלא שאנחנו עשו, ממתי יהודים צולבים בני אדם? אין דבר כזה. אין דבר כזה בהלכה בכלל. לא קיים. אין מושג כזה. אבל ישימו אותנו במה שהם אשמים. ממש אותו דבר כמו השואה. כמו השואה. במה שהם אשמים הם מאשימים אותנו. מה איראן מאשימה אותנו? במה שהיא אשמה. במה אירופה מאשימה אותנו? במה שהם אשמים. הדבר צריך לזכור אותו. הם היום מאשימים אותנו בכל הרעות שבעולם. בכל הרעות שבעולם. איך נתקן את זה? צריך לדעת שכל האשמות שמאשימים אותנו, זה חלק מהגלות. שחי ומאוס תשימנו בקרב הגויים. היום המצב הוא טוב. הוא טוב, יש עמים שפחות אנטישמיות, יש עמים שיותר אנטישמיות. הכי הרבה אנטישמיות יש בעולם, איפה? אצל הערבים. אלה שבארץ ישראל. הכי גרוע, אלה הכי גרועים. הם מאמינים עלינו הכל. גם שמערבים דם בתוך מצות. הכל. זה לא יאומן. הכי פחות זה הנוצרים המתונים, הנורמליים, המתורבתים שם הכי פחות. אבל בכל מקרה צריך לדעת שזה עדיין שיריים מהגלות. אבל בגאולה השלמה כתוב, כתוב שכל בני מעניך יבואו אליך שכוח. יבואו שכוחים. יגידו סליחה, טעינו. יביאו פיצויים, יגידו סליחה, לא התנהגנו כמו שצריך. עשינו טעות, לא ככה התנהגים. נכון להיום, נכון שהם ברוך השם לא הורגים אותנו, ולא, כי לא יכולים. אבל להתנצל, חלקם מתנצלים, חלקם לא מתנצלים. פעם מגיע אליי איזה ארכיבישוף אחד, בא אליי למשרד, אומר לי, כבוד הרב, היום אני מבין איזה טעות עשינו 2000 שנה. רדפנו אתכם, גזלנו אתכם, השפלנו אתכם, ניסינו להעביר אתכם על דתכם. היום אני מבין שאתם צודקים ואנחנו לא. היום אני מבין שאתם מחזיקים באמת ואנחנו מחזיקים בשקר. אבל זה אחד. אולי ברוך השם יותר מאחד. אלפים, אולי מאות אלפים. אולי הרבה. אבל בעזר השם נדבך צריך לדעת שהגאולה השלמה זה שכל בני בשר יקרו בשמך. ואמרו כולם, השם אלוהי ישראל מלאך, מלכותו בכל משל ירצון במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.